לחיים, לחיים. מובן שהדבר הראשון צריך לאחל לכולם, לכולנו, האיחול של תסקיסלב, לשונות גוטיונטב, לשונות איבו, בלימוד אכסידס, ודרכי אכסידס, תיקוסייבו ותיכוסיימו, שזה למעשה הסיום של היום-יום, שמגמרים אותו גם כן בסיום התניה, שמחולק לכל השנה, מתחיל מחר, מתחיל מחדש את התניה, את היום-יום. ותזכיר שמחה ראש השונה, שם של ראש השונה, במובן הרגיל, שהיום הראשון של השנה, הוא לא נקרא תחילת השנה, רק ראש השנה, שהבדל בין הראש לתחילה, תחילה זה חלק מגוף הדבר, רק התחלה שלו. שכן הראש הוא המקור לכל, הוא המקור לכל האיברים, לכל החיות שבכל איברי הגוף, ולא רק שהוא מקור, יותר מכך, הוא כולל בתוכו את כל הכוחות שבגוף. כוח השכל והראייה והשמיעה והתנועה שבידיים והדיבור שבפה, כל הכוחות קודם כל הם נוצרים במוח בקטן בדקות, ואחרי זה משם מתפשטים לכל עברי הגוף. זה אומר שכל הכוחות נוצרים במוח, אז במוח יש הכל, ופי מה שנקבע האיכות של הכוח במוח, ככה תהיה האיכות שלו כשהתפשט לעברי הגוף. לכן זה המשמעות של הראש, וככה מובן לגבי ראש השנה הרגיל, במובן הרגיל, שראש השנה הוא יום הראשון של השנה, לא רק יום הראשון של השנה, אלו היום שהוא כולל את השפע, את הברכה, את התוכן של כל ימות השנה כולם, וראש השנה זה נמצא בזעיר אנפין, בכללות, בדקות, ומזה זה מתפשט לכל ימי השנה. מובן מהחשיבות של היום של ראש השנה הרגיל, הכל נקבע שם אז, באותו יום. ככה גם כן, תזכיר את ראש השנה לחסידות, אז ביום הזה נקבע כל התוכן והשפע בלימוד, לימוד התורה בכלל, לימוד החסידות בפרט, בעבודת השם, עבודת השם על פי החסידות. אז במען החשיבות של היום הזה, י"ט כסלו, שאנחנו מתוודים כולנו ביום הזה, ביום י"ט כסלו, אז כמובן שגם ההתוודות צריכה להיות כפי לשון הרגיל, שהרבי היה שולח במברקים לימים מיוחדים בשנה, היה מבקש, מורה, שהתוודות פעילה. בהתוודות פעילה יש לו שני משמעויות, קודם כל התוודות פעילה שתפעל על כל השנה, ופירוש שני שההתוודות עצמה תהיה פעילה. היא תהיה פעילה, פעילה שכל אחד הוא פעיל, לא רק כל אחד יושב מן הצד וצופה ונהנה ושומע כאדם מן הצד, אלא צריך להיות פעיל. הפעיל זה לאו דווקא לדבר. גם לשמוע, יש לשמוע ככה מהצד, ויש לשמוע באופן פעיל, שאתה, כמו שנקרא ביידיש, הרן פרנדר הרן. לא רק לשמוע ככה שטחי, אלא להיכנס להרן, בכל עניין, להיכנס לעומק העניין, להיות מרוכז בזה. ואחרי שמנגנים, אז מנגנים כולם מפעילים, אומרים לחיים, כולם אומרים לחיים. וכל אחד, אז זה שהתוודות שלנו תהיה התוודות פעילה. זה הדבר הראשון, המילה, מתוודות ותתקיס לתהיה התוודות פעילה, אז זה יקבע לכל השנה, כל אחד במקומו, איפה שהוא נמצא, במשך השנה יש התוודיות חסידיות, שכל ההתוודיות, גם הן יהיו התוודיות פעילות, כמו שאמרנו, התוודות עצמה תהיה פעילה, והביא לו תוצאות פעילות, הזמן שאחרי זה, אז לחי מחל לכולנו שיהיה ראש השנה, גוד יונטי ראש השנה בריא וחזק וחי ופעיל, וכל השנה מן כל השנה נהיה פעילים וחיים ושמחים. חיים לחיים. אתה רוצה להוסיף עוד מילה אחת על התוועדות. מה זה התוועדות? התוועדות כשמה כן היא. התוועדות, מה זה התוועדות? אומרים לחיים, יש פרבייס, מנגנים ניגונים, מדברים דברי תורה. נכון, זה מה שצריך לעשות בהתוועדות. אבל מה זה התוועדות עצמה? התוועדות עצמה, כשמה כן היא, שיהודים נועדים ביחד. יושבים יהודים, אפילו ייתכן שלא מכירים בחיצוניות, לא מכירים אחד את השני, אבל מתיישבים ביחד בשביל להיות ביחד. תפילה, כשיהודי מתפלל, אז הוא גם כי מתפלל עם הנפש שלו, וישפוך את נפשי לפני השם. תפילה זה השתפכות הנפש, התעוררות הנפש. אבל בתפילה עושה את זה כל אחד לבד. כל אחד עושה לבד, הוא מתפלל מול הקדוש ברוך הוא, נכון? אתה מול הקדוש ברוך הוא. ולפעמים אי אפשר לדעת בדיוק מה זה אומר לך שאתה יושב מול הקדוש ברוך הוא. מה שאמור להיות, אתה יושב מול הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות בביטול מוחלט, כי עומד לפני המלך. ביטול מוחלט, ביטול במציאות. ואם יכול להיות דווקא שאתה מתפלל ואתה בהשתבחות הנפש לפני השם, ואתה בשעת מעשה מרגיש אולי, או, ברוך השם, היום התפילה, ברוך השם, בסדר, אני מתפלל טוב, מצליח להתפלל מול הקדוש ברוך הוא, כאילו, אני והקדוש ברוך הוא כאילו חברוסה כזו, ויתכן שזה מוסיף לך בלשון החסידות בישוס שלך, נקרא לזה בפשטות, בהרגש החשיבות של עצמך, מוסיף אולי יותר מאשר. זה מעורב. בתפילה יכול זה מעורב, זה תרובת. מה של התוועדות, שזה בדרך כלל התוועדות אמורה להיות כהמשך לתפילה, זה כמו שמתפללים ברבים. גם התוועדות זה עניין של הנפש. התוועדות זה לא השכל בלבד. זה הנפש צריכה להתעורר בשעת התוועדות. שזה מורים ניגונים שמורים את הנפש. וצריכים להתחבר, לשבת ביחד. כל אחד מרגיש את השני. אחד מדבר, שני שומע, שני מדבר ואתה שומע. ומתדברים אחד עם השני. ואפילו שלא כולם מדברים, אז יש פתגם של הרבי הקודם, רבי הרייט, שהוא אמר כזה פתגם, אמר זה ביידיש, אמר ביידיש, רדן דף מרדן מדיאגן. לדבר צריכים לדבר עם העיניים. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הפה? בשביל לשתוק. לדבר מדברים עם העיניים. זאת אומרת שמבינים אחד, אנשים שושבים ביחד ורוצים לשבת, רוצים להיות ביחד, אז מבינים אחד את השני בהסתכלות, ברגע שמסתכלים אחרים אחד את השני, יושבים ביחד וחושבים ביחד אותם עניינים. אז בהתוועדות פועלים את העניין הזה שישפוך את נפשי, בלי הלוואי הזה שיכול להתחבר בשעת התפילה. אלא מה? כל אחד בכל זאת, אמנם אנחנו יושבים ביחד ורוצים להיות ביחד, מנגנים ביחד, רוצים, כולם רוצים אותה, אותה נקודה, בשביל, כולם באים לכאן בשביל נקודה אחת. אבל בכל זאת, כל אחד יש לו את הציור שלו, את החשיבות שלו. בשביל זה מצאו את העיצה של אמירת לחיים. מעניין של לחיים קצת, הוא קצת מוציא את האדם מהגבלות הרגילות שלו, וזה עוזר להוריד, להוריד את הציור העצמי שלך. ככה אתה אדם שומר על עצמו, שאני צריך להיות זהיר, איך אני מדבר, ואיך אני מסתכל, ואיך אני שומע. אדם מודאג על הציור שלו, תדמית שלו, על הציור. אומרים לך, מרצת הציור החיצון שלך יורד, זה עוזר לנו לחבר, לגלות קצת את הפנימיות שבכל אחד, ושיהיה התחברות של הפנימיות של כולנו. מובן מאליו, כשיש התחברות של לעין הרע, הרבה יהודים ביחד, אז פועל פעולות גדולות למעלה, וגם פועל פעולות גדולות למטה. על זה התוודות אמיתית, אז זה אמר, הזקן, שמלאך מיכאל לא יכול לפעול, התוודות חסידית יכולה לפעול. עכשיו אני חוזר ומאחל לעצמנו, לכולן, את הברכה שתהיה התוודות פעילה, והקהל באמת מתבקש קצת להגיד לחיים. יש פה לחיים? קצת לחיים להגיד, בסדר, אם לא יש מסתום יביא עוד מעט. חיים לחיים. כשנגנו ניגון, אז כולם לא לסמוך רק על התזמורת. התזמורת צריכה לעזור לנו, הניגון שצריך להיות שלנו, לא... חיים, לחיים. תגיד, תגיד.
ביחד. יא ביי מי אחי. ממנו סגבר עשי ויחו צורי שוב עשי מייזגה mama yada yada yama yada yama mama mama yada yama mama yada yada
חיים לחיים. רוצה לומר כמה מילים על מהות החג. תזכיר לו כמו שנקרא ראש השנה לחסידות. אנחנו יודעים שהרבי בתוודיות של תזכיסלב הוא דיבר על עניין של חסידות בכללותו, מחסידס פעל, מחסידס נותן לכל אחד, איך חסידס שייך לכל אחד. הרבי מפורש מדבר שחסידס שייך לכל אחד ואחד. חסידס זה חלק, חלק מהתורה, כמו שלא ייתכן שיהודי יאמר שהחלק הזה של התורה לא שייך אליי. אז רחמנא ליצלן, כפר בכל עתיר וכולו. יהודי שייך לכל התורה, חסידות זה חלק מהתורה, וזה שייך לכל אחד. אבל יש הרבה ששואלים, מה חסידות מחדש? כבר ביהודים שהם ירי שמיים, לומדים תורה, קיימים מצוות, מה חסידות מחדש? אז למעשה, יש גם בשיחות, במאמרים, בשיחות של האדמו"רים, של הרבים, משך כל הדורות, ביטויים שונים. פעם האדמו"ר הזקן אמר שחסידות בא לשנות טבע מידותיו של האדם. פעם כתוב שחסידות זה ביור על קבלה. פעם כתוב מובהר שחסידות זה התבוננות שמביא אהבת השם ויראת השם. פעם מובהר שחסידות זה עניין של אהבת ישראל לפנים משורת הדין. סיפורים על למה שחסיד שורף את הציפורניים שהוא מוותר מעצמו בשביל השני. אז יש הרבה ביאורים מה חסידות חידש. ומישהו וישאל, רגע, אז מה האמת? חסידות זה, זה עניין של לשנות את טבע מידותיו, זה קשור קצת עם הלב, או זה קשור לי עם דעת השם, דעת אלוקי אביך. בת ישראל, אז מה האמת? אז ברור שהכל אמת. אבל איך ייתכן שכל מצטרף אחד עם השני, הכל אמת? משום שיש עניין כללי שחסידות נותן. ומזה מצטרפים כל הפרטים. חסידות למעשה לא בא לפעול משהו מסוים. חסידות בא לתת לנו הסתכלות חדשה על הכל. חסידות מראה לנו תמונה חדשה, תמונה אחרת. תמונה אחרת מה זה יהודי, תמונה אחרת מה זה העולם, תמונה אחרת מה זה תורה ומצוות, מה העניין של תורה, מה העניין של מצוות, תמונה אחרת על הקדוש ברוך הוא. חסידס מראה לנו תמונה חדשה. וכשאומרים את התמונה החדשה הזו, מזה מסתפים כל הדברים. ממילא יוצאים כל מיני, יוצאים הרבה פעולות טובות. אני אביא דוגמה אחת. חסידס מדבר על עניין של אחדות השם, ביטול העולמות. אז הרבה למדו שער איכות ואמונה, שמור הזכה מסביר בהרחבה, שיש כוח אלוקי בכל נברא. והדבר השם שפעם הראשונה ברא את העולם, ברא את הנברא, הדבר השם נמצא בנברא כל הזמן, ומקיים אותו. וממילא הוא למעשה עיקר הקיום, עיקר המציאות של הנברא, זה דבר השם. הוא מסביר את זה בעריכות, והמסקנה מתבקשת משם, שאנחנו היינו אמורים באופן טבעי לא להרגיש את עצמנו כישות נפרדת, אלא להרגיש את הקדוש ברוך את אלוקות, שכל אלוקות. ככה הוא מסביר את העניין. והוא שאל שאלה, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה אנחנו מרגישים את עצמנו? לא מרגישים את האמת שזה אלוקות. ואדמו"ר הזקן שואל את השאלה הזו בסיום פרק ג' בשער האיכות ואמונה. והוא מסיים כך את הפרק. ואת התשובה הוא בא לתת לפרק הבא. בינתיים הוא שיר את הפרק הזה עם שאלה. והתלמידים שלומדים את הפרק הולכים הביתה, הולכים לישון, הולכים עם השאלה. היו משפיעים שרב שלמה חיים משפיעים ששאלו לכו רק ידוע שהחסידים נמנעו מלמוד ספרי חקירה. למה? כי הספר ספרי חקירה, איך הולכים הספרים? קודם כל יש שאלה, מה הראיה שמתן תורה? מי אומר ששכר ועונש? מה ההוכחה שיש השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא בעולם? מי אומר שיש שבות המשיח? מי אומר לך שיש בורא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאלות שאסור לך להזכיר אותה. אבל זה הספרי החקירה שואלים את השאלות האלה, ונותנים תשובות. והתשובות הן כמובן מאוד עמוקות, דברים מאוד דקים, התשובות הן מאוד דקות, וזה לוקח הרבה זמן עד שמבינים אותה, ואולי ייתכן שאתה גם לא תבין את התשובה. בעוד שהשאלה היא פשוטה מאוד, מה הראיה שיש שכר ועונש? זו שאלה פשוטה. מי אומר שמתן תורה? השאלה היא פשוטה. לא צריך להיות חכם גדול ועמוק בשביל להבין, לשמוע את השאלה. השם כן, התשובה היא עמוקה מאוד, ויש כאילו שבכלל לא הבינו את התשובה. ואפילו מי שכן יבין את התשובה, אז ייקח לו כמה שבועות, לילה אחד לפחות, הוא ילך לשאול עם השאלה, תנקר בראש של השאלה, מה הראיה שיש שמתן תורה? כמו מה הראיה שיבוא משיח? וילך לישון מה שאלה, לילה אחד לישון. לילה אחד לישון עם כזה דבר, זה אומר אצל חסיד, להיות מופרך. לרדם ולילה שלם עם כזו שאלה שתנעקר במוח שלך, אסור שזה יקרה. זה כך יכול להשפיע עליך. אז נמנים לך תחילה לא לקבל שאלות האלה. כאן הדמור הזקן עוסק בין של אמונה, ונשאר עם שאלה, מסביר לנו שאלה של אחדות השם, שיש אלוקות בכל דבר, ובאמת האלוקות שבדבר הוא האמת, הוא הפנימיות, הוא האמת של כל נברא. היינו צריכים להרגיש את האמת, ולמה אנחנו מרגישים את האמת, מרגישים את עצמנו, ולהבין זה צריך להקדים, והקדמה באה בפרק הבא. אז הוא משאיר את הלומד עם שאלה, שאנשים חסידים נמנעו מלשאול, מלשאר עם שאלה. נו, התשובה היא פשוטה. מה התשובה? התשובה היא פשוטה. תלוי איזה שאלה. בספרי חקירה השאלה היא, מי אומר שיש, מי אומר שיש משיח, מי אומר שיש את גן עדן, מי אומר שיש בריאת העולם. השאלות הן לא על עצמך, השאלות הן לא על העולם, השאלות הן על הדברים של הקדוש ברוך השאלות. זה השאלות בספרי חקירה. שאלה כזאת עשו לישון לילה אחד. כאן אדמור זה כמה שאלה. השאלה היא למה אנחנו לא פתילים במציאות לקדוש ברוך הוא. לא היינו אמורים להרגיש את עצמנו, היינו אמורים להרגיש את האמת שהכל זה אלוקות. ולמה אנחנו מרגישים את האמת הזו? שאלה כזו, אומר אדמור זה כן, אני משאיר אותך עם השאלה. התשובה תהיה בפרק הבא. חשבתי איתך שתהיה תשובה מורכבת מאוד, אני מדהים מראש שתשובה מורכבת. לא נורא. לא נורא. אתה לא תבין את התשובה, תישאר עם השאלה, למה אינו פתילים במציאס. תישאר עם השאלה, זה אנחנו, האמת היא שכל זה לוקות, ולמה אנחנו לא מרגישים את האמת הזו. למה אני מרגיש את הישות העצמאית שלי. עם שאלה כזו, צריך לישון, אתה יכול לחיות עם זה 120 שנה, השאלה הזו תנקר בך, ובסופו של דבר זה יביא לו תחלת לאט, שהאמת האלוקית הלך ותתגלה יותר, והאמת, והשקר שלך יתכווץ יותר. אז מה אנחנו... זה דוגמה אחת שמראה לנו שלומדים חסידס, אז הראש משתנה, מסתכלות אחרת. בעוד שבאופן הרגיל, המציאות, מה שבטוח, בטוח, מה שבטוח, יש עולם. ויש גם כן אלוקים שהוא ברא את העולם. אבל הדבר הוודאי זה, ואנחנו לומדים קצת את העניינים האלו בחסידות, אנחנו פתאום מקבלים תמונה הפוכה. מה שברור הוא שיש אלוקות והוא האמת. השאלה היא, אם אנחנו מציאות או אנחנו לא מציאות, למה אנחנו מציאות, איזה מציאות אנחנו? אז התמונה התהפכה. התמונה של עולם ואלוקות התהפכה, והשאלה היא מי הוא, ובאותו החסידות זה נקרא אלוקות בפשיטות או מציאות בפשיטות. ובלשון של ניגלה נאמר, מי פה המוחזק ומי המוציא. מי המוחזק? המציא וחבר לו וראיות. המוציא צריך להביא ראיות. קודם כל ישנו המוחזק. פשטות הדברים, המוחזק זה העולם. זה מה שאני רואה בטוח, את המציאות שלי. תמצות של העולם זה בטוח אצלי. ואני גם אומר שהקדוש ברוך הוא גם כן, יש הקדוש ברוך הוא והוא נותן לנו שפע, אבל מה שבטוח זה מצות של העולם. העולם זה מוחזק. אז אם יש למישהו ספק לעשות משהו שכדאי מצד העולם, צריך לעשות כך, אבל מצד הרצון של השם צריך לעשות אחרת, אז אני מסתפק אז אם זה ספק, אתה צריך למחת אחר כך בשר חזוקה. נלך עם העולם. ולפי מה שחסידוס מסביר, המוחזק זה הקדוש ברוך הוא. כי הוא המציאות אמיתי, והוא ודאי נמצא, והוא האמת גם של העולם. העולם זה, הוא המוציא. העולם הוא פתאום, אני בא ומרגיש שגם אני מציא, גם אני נמצא. אתה רוצה לבלבל את הפשיטות של הדברים, את האמת הבסיסית, שהכל זה, שהקדוש ברוך הוא המציאות אמיתית, הוא המציאות האמיתית, הוא באמת נמצא, הוא האמת של כל המציאויות, הוא האמת, ואתה רוצה לעשות לעצמך מציאות, אתה רוצה, אתה המציא, אתה רוצה להוציא מחזקה, תביא ראיה. מובן מאליו שבשעה שמקבלים כזו הסתכלות, אז החיים בפלמם יש משתנים. משתנים, המידות משתנה, הנהגה בפול משתנה, יש הסתכלות כזו. אז זו דוגמה אחת, מה שחסידוס פעל. חסידוס נותן לנו הסתכלות אחרת. אז אפשר אפילו להוסיף ולומר, שיש כאלה שחושבים שחסידות זה מוסיף לנו עוד עבודה, מספיק לנו שיש לנו תורה ומצווה, זה מספיק נטל מסע הזה כבד, לקיים את המצוות כולם, להיזהר, ושעות מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כל מיני חומרות, זה דבר שמקשה. בא חסידות ומוסיף עוד משקל כבד. להפך, חסידות משנה את התמונה, אז הכל נהיה לך יותר קל. זה מקל עליך. זה מקל עליך אם אתה יודע מה העיקר ומה התפל, ואתה מתחבר קצת עם העיקר, אז יותר קל לך להתחבר, יותר קל לך לעשות את מה, לחיות עם הרצון של, של העיקר, של הקדוש ברוך הוא. חסידות לא מקשה, חסידות מקלה. נותן לנו חיות חדשה. וזה כלול במה שאנחנו, שרבי רש"ב כתב, אור וחיות נפשנו ניתן לנו, שבתת כסלו יש לנו אור חדש, חיות חדשה, ומילא כל עבודת השם, שכל השנה היא הרבה יותר שמחה והרבה יותר אמיתית, ושוב אני מאחל לכולנו שככה יהיה כן, כן יקום וכן יהיה לחיים לחיים. מכיר את הניגון שהצטרף.
Thank you.
Ay 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 ay
שככה המנגנים שלנו קודם העלו אותנו בניגון הראשון, לא נתקח למעלה בתכליס בעומק העניינים, הניגון הראשון, אחרי זה ניגון שני שמח הוריד אותנו למטה עוד עם ריקוד. ככה הולך, ככה הולך הסדר. לחיים, לחיים. הניגון הראשון זה ניגון שהוא תובע. ניגון שני משמח, יש ניגון, ניגונים עמוקים, זה ניגונים שטובים משהו, זה, התנועה של הניגון זה טובה ממך יותר מסירות, יותר עומק. ככה מי ששם לב לניגון הראשון שניגענו. רוצה לומר בהמשך מה שדיברנו קודם. אין לתורה נקנית אלא ביגיעה. יגיעה בתורה, יגיעה בתפילה, יגיעה בקיום המצוות, גם צריך להתייגע. למה צריכים להתייגע? למה הקדוש ברוך הוא ככה עשה את הסדר שבלי יגיעה אתה לא קונה את התורה? אתה לא קונה עבודת השם. הקדוש ברוך הוא עצם הטוב. אלא מה? הוא עשה את זה מצוות שעצם הטוב. בגלל שהוא טוב, והוא יודע ששכר שמקבלים בלי עבודה, נקרא נמה דקסופה, זה לחם בושה. אז לחם, לחם שאתה מקבל כנדבה, אפילו כמתנה כזו, אין לך בזה הנאה שלימה. כי זה, דווקא שאתה בא עם עבודה שלך, התייגעת על זה, אז השכר שאתה מקבל הוא שכר אמיתי. סיין סוחר טייב, זה שכר טוב, שכר אמיתי. נו, זה הביור הרגיל. כולם יכולים, זה בניגלה, זה בחסידס, הכל. הרבי הוסיף עניין עמוק יותר בהגיעה. הרבי שאל שאלה. נכון, הטבע בבני אדם הוא ששכר, לחם שמגיע בלי עבודה, הוא לא הוא לחם בושת, אין בזה הנאה אמיתית. זה נכון, זה הטבע. אבל הטבע הזה, זה טבע שלנו, בעולם שלנו. ומי ברא את זה? הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע הזה. הקדוש ברוך עצמו לא מחויב לטבע, הוא יכול היה לעשות שיהיה שכר טוב בלי עבודה. אנחנו אומרים, זה הטבע שלנו. זה הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא, הקדוש ברוך הוא עצמו איננו מוגבל בטבע, זה יכול לעשות טבע הפוך. ממילא, התשובה הזו היא לא מועילה, לא מספקת. אז כאן נכנס הביור של הרבי, זה אולי אפשר לומר שזה מין הסתכלות חדשה של הרבי בהרבה עניינים, הרבה דברים. מכלל כזה אצל הרבי, שאצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה שהוא רק אמצעי בשביל משהו. אצלנו יש הרבה דברים כאמצעי. אנחנו עובדים, זה אמצעי בשביל פרנסה. אצלנו יש... למה? כי אין לנו ברירה. זהו, ככה סדר העולם. אתה קבוע, מוגבל לפי הטבע של העולם, אתה רוצה פרנסה, אתה צריך לעבוד. יש הרבה דברים שהם אמצעי. אבל הקדוש ברוך הוא שלא מוגבל, לא מוגבל בשום דבר. אי אפשר לומר שהקדוש ברוך עשה משהו מסוים כי המציא לו משהו אחר. תביא ישר את המשהו אחר, אתה לא מוגבל, למה אתה צריך המציא? אז אצל הקדוש ברוך הוא אין כזה דבר שהוא ברא את זה רק אמצעי, אלא בכל דבר יש מטרה. הדבר עצום הוא תכלית. כך הרב מסביר גם בעניין הזה של היגיעה. הוא מסביר ככה. אנחנו רוצים שכר אמיתי, שכר טוב, סין סוחר טבע, יכול להביא אתכם בשמחו באמץ, שמחו. מה זה סוחר טבע, שכר אמיתי? מה זה השכר? שבגן עדן, בעיקר של עתיד לבוא, שבוא משה, אז היא השכר הכי אמיתי. מור אבטובך אשר צופנת לראיך, כפי שהרמב"ם אומר, השכר של עתיד. בעולם הבא. גשמיות, להגיד שהשכר הטוב הוא גשמי, כל אחד מבין שלא זה העניין. רוחניות, שיהיה לך הרבה השגות, הרבה למדנות יהיה לך, הרבה ידע יהיה לך. זה רכוש, זה הון, זה לא זה. מה זה שכר אמיתי? שכר טוב. שכר אמיתי זה להתחבר עם האמת אמיתי. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה שכר אמיתי. להתחבר ולהיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, זה שכר אמיתי. נברום בטבעו, הוא נברא, הוא מרגיש, כמו שדיברנו קודם, מרגיש עצמו ישות עצמאית, יש לו את הרצונות שלו ואת הרגיליות שלו ואת הצרכים שלו, הנאות שלו. השכר האמיתי שהרצון שלנו יהיה אחד עם רצון השם. התענוג שלנו יהיה התענוג של הקדוש ברוך. אנחנו נתאחד איתו יותר מבין עם אבא, מה שהאבא רוצה, הבן רוצה. מה שאבא מתענג, הבן מתענג. שאחדות אמיתי בין הנברא לבין הבורא. במילים פשוטות זה אומר, אתה הנברא צריך לצאת. מגדע נברא, מציור נברא, שיש לך את העניינים העצמאיים שלך, לצאת מגדע נברא ולהתחבר, להתדבק עם הבורא. וזהו שכר, זה השכר אמיתי, זה השכר אמיתי, זה הטוב אמיתי, זה השכר הנצחי, כמו שהקדוש ברוך הוא טוב, זה גם היה טוב שלך. כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, הדבקות הזו, השכר הזה יהיה נצחי. השכר האמיתי של הנברא, שהוא יצא מגדע הנברא ולהיות בורא. להתחבר עם הבורא. להתחבר עם הבורא. להיות דבוק בו. להיות אחד איתו, לא רק דבוק בו. איך אנחנו, איפה בעבודת השם שלנו זה בא לידי ביטוי, שזה המטרה. אני לומד תורה, אני מבין. אז אני הבנתי. אז אני קיבלתי ידע, קיבלתי חוכמה. מתפלל, יש לי, ואשפוך נפשי לפני השם, יש פה גילויים של הנשמה שלי, התרגשות של הנשמה. איפה אנחנו מוצאים בעבודה שלנו את הנקודה הזו, שהשכר זה, שאתה לא תהיה אתה, אלא שאתה תהיה אחד, תתעצם, תתחיל מהקודש, ברוך הוא, ויגיעה. מה זה יגיעה? אני מתייגע בתורה באופן כזה, שאני מקדיש, מוכן לוותר הכל בשביל זה. אני מקדיש לזה, שאני רוצה להבין פשט בגמרא, או פשט במאמר, פשט בתורה, להבין את האמת של התורה, אז אני מתייגע, עוזב את ה... כוחות שלי, ואת הרצונות שלי, ואת הנוחיות שלי, ואני כל כולי מסור להבין את האמת של התורה. כאן, ביגיעה הזו, כאן אתה יוצא מעצמך בשביל האמת של התורה. אם אני לא מתייגע, אז התורה מגיעה אליי כמו שאני. ואני עוד יותר שלם, שיש לי הרבה יד, הרבה תורה. ויגיעה, מה שקורה ביגיעה, ביגיעה שאתה יוצא מעצמך בשביל התורה. יש במאמרים אצל הרבי רשב נשמתו עדן על יגיעה בתורה. הוא אומר, מה זה נתקדת יגיעה? שנעשה כמיואש בנפשו. הוא לא הבין את הדבר תורה, את האמת של התורה לא הבין, או את האמת של המאמר שהוא לומד. הוא לא הבין את זה, נעשה כמיואש בנפשו. מה זה כמיואש בנפשו? אדם מיואש, כי הוא אומר, אין לי, כל החיים של אדם חיים. כי בשלב הזה של ההגיע, אתה מרגיש שהחיים שלך זה חיים של הקדוש ברוך, חיים של האמת של התורה. זה החיים האמיתיים. אז בהגיעה, יוצא הדעתה שאתה מתייגע בתורה, והגיעה אמיתית, אז זה לא אמצעי למשהו. ההגיעה עצמה היא מוציאה אותך מהציור שלך, ומתחברת לך מהקדוש ברוך, מהבורא. בלי יגיעה אין החיבור הזה, אני לא יצא מעצמי, נשאר במציאות שלי. אם ככה, יגיעה איננה אמצעי למשהו. המטרה של השכר זה לצאת שאתה תהיה פחות, אתה תהיה אחד אם תתעצם הקדוש ברוך הוא. זה קורה בתנועה של היגיעה. אז אנחנו מבינים שהיגיעה איננה רק אמצעי. היגיעה זה השכר הטוב. ככה הרב מסביר עניין של יגיעה. ופה זה שוב זה ההסתכלות של לומדים חסידות. כמו שאמרנו, שהחסידות משנה את כל ההסתכלות על דברים, את יחסות על דברים, לדברים. אז כאן בעניין שלנו גם כן ככה. בפשטות הדברים יגיע, זה דבר קשה. יגיע זה קשה. אדם לא רוצה להתייגע, זה יפך הטבע של הגוף. אדם רוצה להיות במנוחה. אין לך ברירה, אתה חייב להתייגע. היית מעדיף שתוכל ללמוד תורה בלי יגיע. אתה יכול להבין כל התורה. אבל אין ברירה. זה אמצעי הכרחי. אתה קדוש ברוך, אין אמצעי הכרחי, לא רק אמצעי. היגיעה עצמה, זה התכלית. אם כך, ביגיעה, אני מקבל את השכר הטוב, שכר אמיתי. ביגיעה אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז היגיעה זה דבר, זה אמנם קשה, אבל זה העונג הכי גדול. למשל, מה הדבר הזה דומה? לאדם שהוא נושא ארגז עם ילומים. ארגז שוקל 50 קילו, 100 קילו. זה כבד. בא עם מישהו יבוא, יגיד לך, רק זה כבד לך, תן לי חצי, אני אסחוב חצי. תגיד, לא, תוסיף עוד 100. עוד 100 קילו ילומים. זה קשה, אבל זה השכר. להתגיע זה קשה, זה יפך הטבע של הגוף. אבל בהגיעה הזו עצמה אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הטוב, זה מור הפתובחו של צופן, זה הטוב הכי פנימי שאתה יכול, שנברא יכול להגיע לזה. מילה קודם כל, אז יש לנו ביאור עלי. אבל הכוונה זה לא רק הביאור, אלא גם הפעל יצא מזה שצריכים פשוט להתייגע בתורה, להתייגע בתפילה. יש שפירת חופי וטניה שמדבר על לימוד תורה בעיון ותפילה בכוונה, תורה בעיון ותפילה בכוונה. זה שתי סוגים של יגיעה. אבל זה כשור לעול וכחמור למסע. הרבי מסביר פשט מה זה הביטוי הזה, כשור לעול, כחמור למסע. זה דימוי, דימוי יפה. מה זה המשמעות של הדבר הזה? השור, שמים עליו את העול, בשביל שיחרוש. על זה שהוא חורש, אז יש צומחת תבואה, יוצר תבואה. זה עבודה של השור. חמור לא חורש. חמור למסע, אחרי שכבר יש תבואה, אבל צריך להוביל את המסע מהשדה, לעיר, לבית, צריך להוביל את המסע. אז החמור הוא נושא בעול, והוא מוביל את המסע. מה זה בנמשל בתורה ובתפיל, בלימוד התורה? כשור לעול, קודם כל אתה צריך לחרוש, צריך להתייגע בשביל לחרוש, להבין את עומק הדברים ביגיעה הכי גדולה. להביא את האמת של הדברים. אחרי שכבר את למד, יגעת וכבר הסקת את הדברים, עכשיו אתה צריך לשאת אותה. לזכור, לזכור אותה, שישאר אצלך. אתה צריך שוב לעשות הכל, לחזור ולשנן וללמוד מהדברים, כדי שהדברים האלו יישארו אצלך. ככה, וזה גם כן עבודה. יש עבודה של שור, עבודה של מסע. שור זה בעצם הלימוד, ההבנה, זה בהגיעה של שור. אחרי זה לזכור את הדברים, לחשוב בדברים, ללמוד מהדברים שאתה, שיש לך. זה העניין של כחמור למסע. נו, חיים לחיים, שנזכה ככה ללמוד התורה בעיון, בתפילה וכוונה. חיים לחיים. Thank you. רוצה להגיד כמה מילים, דיברנו על תורה, ממש על תפילה. שדמור הזקן הלך יצא מביתו, ויש שתי מרכזים של יהדות, בווילנה, צלגון, ובמזירית שצרה במגיד. הוא חשב איפה ללכת, בווילנה לומדים איך ללמוד, במזירית לומדים איך להתפלל. ללמוד אמר, אני כבר יודע קצת, אמור הזקן. להתפלל אני צריך ללמוד, הלך למזירית. עניין של קסידה זה עניין של... תחליט עניין של תפילה. אז ידוע על פי קבלה ועל פי חסידות שהתפילה יש בה ארבע שלבים. הודו, אחרי זה מי ברוך פסוקי דה זמרו, ואיזה ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, אחרי זה 18, ארבע שלבים. על פי קבלה זה נגד ארבע עולמות. עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. בביטויות של חסידות, היה מוסבר בחסידות, עשייה זה עולם, כל הדברים האלה מוסברים בעבודת השם, עשייה זה עולם המעשה. ואנחנו רוצים ללמוד, לקבל דוגמה, שמחיש לנו את המושג של עולם המעשה, אנחנו צריכים לקחת יהודי, שעיקר עבודת השם שלו זה במעשה, עבודה בפועל. יהודי שמהדר ועשה איתו, מחמיר בסור מהרע, מה שנקרא פרומקייט, הוא מתקדק בכל עניין, הוא עבד את השם במעשה. וזה עבד את השם במעשה, יש לו מזה, הוא מרגיש שהוא עבד את השם. דייקתי בכל המצוות, עשיתי כל מה שצריך, אם צריך להדר, הידרתי, צריך להחמיר, החמרתי. זה, הוא מרגיש, הוא עובד את השם, זה חוש העבודה זה נקרא. יש אבל יהודי כזה, שהוא, גם הוא עושה את כל הדברים, גם מדקדק בכל המצוות, מחמיר איפה שצריך, אבל הוא מרגיש שבזה עדיין לא, אני לא מוסר את עצמי באמת לשם, זה רק המעשה שלי, לא מוסר את הפנימיות שלי. אז הוא מרגיש שלא נקרא עביד את השם, אני לא עובד את השם. נכון, המעשה עצמו זה גם כן עבודה, אבל זה רק חלק המעשי שלי, לא חלק הפנימי. אז הוא מחפש משהו בעבודת השם שייתן לו גם כן עניין פנימי, שיוכל למסור איזו פנימיות לשם. אז הוא מחפש, ובסוף ימצא שטיבל חסידי. שטיבל חסידי, בית כנסת חסידי, שם יש גם כן לא בין, שם יש תפילה בהתלהבות יותר, יש ישיבת שבע אחים גם יחד באחווה, יש שם סיפורי צדיקים שמורים את הלב, מורים את הרגש. אז היהודי הזה, הוא נכנס לשטיבל החסידי, הוא מרגיש גם מהלב עובד את השם. התפילה בהתלהבות, שמחה של מצווה, מסיבת חברים, מסיפורי צדיקים, זה עוד מרגיש שנותן את הרגש גם כן. ויש יהודי, את הדחוש שלו, גם יש לו את העניין הזה, גם עושה את המעשה בפועל, וגם יש לו את ההתלהבות, את הרגש שבלב, אבל הוא מרגיש עדיין, זה לא הפנימיות שלי, היא לא נמצאת בתוך ה... אני בא אומנם לשבת, אז בשבת, אז יש קודם כל, כל הדינים שלו, הלכות שבת, בסדר. ויש גם כן ההתלוות שקיבל מהשטיבל החסידי, הוא אומר, יש זמירות שבת, ויש התלהבות, יש רגש בלב, ניגוני דביקות. אבל הוא מרגיש עדיין, אני לא יודע מה זה שבת. אני לא יודע מה זה שבת, מה הסיבה למסיבה, מה גורם לי לרגש הזה. אני לא מתרגש בשבת, בזמירות שבת, אני מתרגש, מתלהב, וזה טוב, ואני חי את זה. אבל למה זה? מה קרה? אז הוא לא יודע, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא שבת, אז גם אנחנו שופטים. לא מבין מה פשוט, הקדוש ברוך הוא שבת, מה? וככה זה בשבת, ככה זה בראש השנה, ככה זה בכל יום, במצוות בכלל. אני עושה את המצוות בשמחה ובהתלהבות. מה זה, מה העניין של המצווה? הוא מרגיש שחסר לו משהו. אז הוא בסוף יחפש, יחפש. בסוף נמצא איזשהו בית כנסת של לובביץ', כנסת של חב"ד, ושם פתאום ייכנס ויראה שעומדים בשבת לקוטעי תורה, ושם בדיוק הוא יעלה על מאמר של שבת בקוטעי תורה, ושם הוא מוסבר בפרטות מה הכוונה שיש, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא שובת בשבת, שהקדוש ברוך הוא יש שם ביאור. בקיצור נאמר ככה, במשך ימי החול הקדוש ברוך הוא כאילו יורד למטה, מצטמצם, שם אלוקים, הוא יורד למטה לברוא את העולמות, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה ירידה. והקדוש ברוך הוא ביום השביעי הוא שבת, כי הוא אמר, לא, זה לא שהקדוש ברוך הוא הפסיק לעבוד, הקדוש ברוך הוא הפסיק לברוא את העולם, אין עולם. אז זה לא שהוא חס ושלום, הוא ממשיך לברוא את העולם, אבל הוא בורא את העולם לא מתוך התנועה של ירידה, שהוא נמשך, יורד לעולם, יורד למעשה, לגשמיות, אלא ההפך, הוא חוזר כאילו לעצמו, הקדוש ברוך הוא חוזר לאמת הפנימית שלו עצמו כביכול, הקדוש ברוך הוא למעלה מהעולם. והוא בורא את העולם מתוך המצב אמיתי, מתוך העניין, הדרגה הפנימית של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ביטוי של קבלה, זה עולה מדיבור המחשבה. וממילא, כל העולם עכשיו מתעלה. ועוד כל ימי השש, ימי המעשה, העולם מקבל מהצמצום של הקדוש ברוך הוא, מצמצום הפשט, מהלם וההסתר, שם אלוקים. הקדוש ברוך הוא מסתתר. ובשבת, הקדוש ברוך הוא יורה, עולה, ויחל אלוקים, הוא גומר את הצמצומים, הקדוש ברוך הוא מוריד את ההסתרים, והוא עכשיו בורא את העולם מתוך האמת הפנימית שלו. אז זה העולם, העולם, כל העולם עולה. עליית עולמות. לכם מותר גם כן לענוק בגשמיות מהדברים הגשמיים, כי הכל, כי הקליפה מתבטלת, כל העולם עולה. אז היהודי הזה שומע את הדבר הזה, רק את הרעיון, אפילו לפני שיפרט אותו, אבל רק שומע את עצם הרעיון הזה, הוא כבר יוצא מהכלים, זה תפס את כל הראש שלו. הוא יוצא ויאמר אחרי זה, המאמר הזה החליף לי את הראש. עכשיו הוא מביא מה זה שבת. מה זה שבת, מה זה עונג שבת, מה זה קדושת שבת, מה זה מנוחת שבת. היבין הכל. הכל קיבל תמונה חדשה. אז הוא יודע זה, עכשיו הוא יודע, עכשיו אני יכול לעבוד את השם בפנימיות. בפנימיות, כלומר, עם כל מה זה הפנימיות של האדם, ההכרה השכלית שלו, ההכרה ההסתכלות שלו. עכשיו אני מבין מה הטעם שיש בשבת, שיש צריכים להגיד, יש התלהבות ויש זמירות ויש עניין של סעודת שבת ועונג שבת ויש תפילות שבת. מתחיל להבין הכל אחרת. זה נקרא יהודי שהוא עם חוש השכל, חוש הבינה, השגה. אז יש, אז העולם, היהודי הראשון שאצלו עיקר המעשה זה עולם עשייה. היהודי השני זה דוגמה של רגש מידות, מידות כפי שכתוב בתניא בתיקוני הזוהר, מידות זה עולם היצירה. היהודי השלישי שציירנו עכשיו שהוא מחפש את ההכרה, ואז זה נקרא, הוא מרגיש שעובד את השם באמת, זה עולם הבריאה, עולם הבריאה זה עולם השכל, עולם השגה. נו, מה הלאה? כבר אמרנו הכל. עשייה, יצירה, בריאה. כבר טענו את כל שלושת העומקים שיש באדם, בנפש האדם. מה זה עולם הצילות? זה כבר משהו עמוק לגמרי, משהו זה כבר מקביל ל-18, 18 זה תפילת עמידה. מה זה עמידה כי עומד לפני המלך? מה זה 18? עולם הצילות. מה זה עולם הצילות? עולם הצילות זה עולם האחדות, עולם הביטול. מה זה, איך אנחנו נצייר את זה בדוגמות שלנו שדיברנו קודם? יהודי שכבר יש לו כל הדברים שכל מה שהסברנו. אחרי הכל, יכול להיות יהודי, באמת יש שם נקודה זאת אצל כל אחד, אבל יש אחד שיכול להיות אצלו גם בגלוי. התחושה, אומנם בפעם הראשונה שהוא התחיל ללמוד את הלווין, את הדברים האלו, זה תפס אותו חזק מאוד, אבל הוא חי עם זה, תרגל. הוא חושב לעצמו, אחרי הכל הוא חושב, בסופו של דבר, אני כל כך שמח מקום השם, עם כל הדברים האלו, אני כל כך מרוצה. מרוצה, ברוך השם, שהשגתי את הכנסת, שדרך הזו, את הדרך הזו, את הדרך הזו. אבל מרגיש, זה הכל בסופו של דבר, זה השלימות שלי. אני מרגיש מרוצה, יש לי סיפוק. אני הגעתי למשהו. נכון, הגעת לדברים טובים, הלוואי על כולנו להגיע כאלו דברים. אבל בסופו של דבר, מי שכבר כן הגיע לאמת לדברים האלו, אז דווקא אצלו, כלומר שכן התקרב כבר, אז הוא חש. יש איזשהו, זה שלמות שלי. איפה פה, אני מחפש עביד השם, עביד השם זה עביד עבד. עבד זה קבלת עול, זה ביטול, לא עושה דבר שמביא לי את השלמות. אז הוא מרגיש שצריך משהו נוסף, ומשהו נוסף הזה זה הביטול. זה מוכוון נגד 18, נו, איפה זה נמצא? זה הרבה. ויש הרבה, נו, אז... וסר זה משהו, חז חווה, מה זה? ריקשם משהו, זה משהו. מה שפרד נפגוס, זה היסר איגו. לא זה טלפון? אז למה זה מחפש את הביטול? אז זה הוא מרגיש, אני בכוח עצמי לא יכול להגיע לזה. אין חבוש מתיר עצמו. אם מה שאני אגיד על עצמי, ביטול לכאן, ביטול, זה הכל יישאר אני. אז הוא יודע זה, הוא ככה מקובל אצל מחב"ד, מלובביץ', יודע זה נוסע להיכנס ליחידות אצל הרבי, חדר היחידות, שזה חדר כזה ששם החסיד, מבטל עצמו, ולא שהוא מבטל עצמו, זה כאילו מלמעלה למטה, זה עצם עובדה שאתה נמצא במקום הזה, אז זה מביא עליך, מטיל עליך את הביטול, את הקבלת עול אמיתי, כמו שאדם נכנס לפני מלך, אז הביטול לא נובע, לפני שהוא נכנס לחדר המלך, אז הוא גם כן ביטל את עצמו, אני הולך למלך, נבן בעירה ובפחד, אבל זה ביטול שהוא יצר בעצמו, הוא צייר בעצמו, עוד מעט נכנס למלך, וכמה שיש בזה יראה, ואולי זה קצת אפילו מפחיד. כשנכנס לחדר המלך ועומד מול המלך, אז המלך כבר מטיל עליו את הביטול, זה כבר לא הוא. והמלך מטיל עליו את הביטול, זה כבר ביטול אמיתי. זה כבר לא חבוש, לא שאתה מציא את עצמך. אז עצם הוא קובל אצל חסידים, העניין של כניסה לרב ויחידות, אחרי כל ההכנות של כל שעולם המעשה, מעשה בסדר גמור, והעמידות וההתפעלות, הרגש הלב שלך בסדר, והכרה החסידית שהכרה הפנימית שלך, אתה יודע מה זה, אני הבאתי דוגמה משבת, ככה זה כל ה... מה זה ראש השנה, מה זה חג בכלל, מה זה מצוות בכלל, כל הדברים מקבלים תמונה אחרת בכלל. אחרי כל זה, אז הוא מרגיש שעבודת הביטול האמיתי, אני צריך בעצמי, אני לא אעשה את זה. לוקח את החבילה שלו, את המזוודה, פעם היו הולכים ברגל, היום נשים, נכנס ליחידות, ושם יהיה ביטול אמיתי והכרה אמיתית, וזה של ארבע דרגות שיש בתפילת 18, אבל יש עוד משהו לפני כל זה, וזה שיחה של הרבי. הרבי מוסיף ואומר ככה, מה גם אנחנו דיברנו על שלוש מדרגות. יהודי קם בבוקר, והוא מתחיל להגיד הידו. הידו זה עולם עשייה. עולם עשייה זה גם כן עולם רוחני, עולם של קדושה. ואתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר, אתה כבר בעולם עשייה. עולם עשייה זה סולם, סולם התפילה, יש ארבע שליבות בסולם. שליבה ראשונה זה עשייה עד הצילות. אבל גם השליבה הראשונה היא מעל הרצפה. וכשאדם קם בבוקר, אתה לא מתעורר בשליבה הראשונה, בעולם עשייה, אתה נמצא לאדמה, הרצפה, אתה נמצא בעולם הגשמי. אז כל ארבע שליבות זה כבר, שאתה כבר בתוך התפילה, כשאתה כבר בתפילה, אז יש ארבע שליבות. השליבה הראשונה זה הדרגה של עשייה וכן הלאה. אבל אתה קם בבוקר, אתה לא שם. אתה צריך לעשות משהו בשביל שתגיע לעולם, לשליבה הראשונה. ומה זה? הרבי דיבר, זה מה שנקרא שטלן זיך דבנה. שטלן, ביידיש, ביידיש הוא שטלן זיך דבנה. שטלן זיך זה להתייצב. לא לעמוד, להתייצב. שטלן זיך להתייצב, לא אומרים סתם ככה שאתה עומד ליד הדלפק שלו בבנק, או ליד שם הדלפק שלו בסופרמרק, ואתה צריך לשלם. אתה לא מתייצב לפני הפקיד. לא מתייצב, אתה עומד אומנם, הוא יושב, ואתה אומר, אתה לא מתייצב אליו. מתייצבים זה מלך או מפקד. זה נקרא, אם מתייצב, פירוש של למה? אפשר להתייצב לא רק כשאני אומר. מתייצב אפשר כשאני עומד מולך במשמעות של ביטול, שעכשיו אני לא אני, אין לי שום רצון בשבילי, אני לא יכול לעשות שום דבר מה שאני רגיל, עכשיו אתה הכל. זה נקרא להתייצב. בידי שאומרים שתן לזכדיו, שתן זה להתייצב לתפילה. להתייצב זאת אומרת שאתה מלביש את זה גם כי בכוונה ששמים אבנת, שחסידים נהוגים לשים אבנת לפני התפילה, גרטל, מה שנקרא ביידיש, להפריד בין החלק העליון של הגוף לחלק התחתון. חלק התחתון של הגוף, הכוונה, עניינים גשמיים. החלק העליון, עניינים רוחניים. אז צריכים לעשות, כשאתה בא להתפלל, אתה כאילו מתנתק מהדברים הגשמיים שלך, הצרכים שלך, ואתה אומר, עכשיו אני עובר לרשות חדשה, רשות אחרת. זה נקרא שתן לזכדיו. וזה הכנה, זה מביא אותך אחרי זה שתגיע לשליבה הראשונה, וכן הלאה. אז זה חידוש, זה רבי מסביר, זה נקרא שתן לזכדיו. והעניין הזה, של שתן לזכדיו, זה דבר ששייך לכולם. להתקדם בכל המדרגות בתפילה, זה כבר סיפור, להתקדם, זה עולם עשייה, להתבוננות, שהרבה עבודה גדולה, זה כבר עבודה במדרגות. אבל דווקא הדבר הראשון של שתי מוזיק דבנן, זה שייך לכולם. אז יוצא חסידס עושה גם כן, בא גם כן לפעול את העניין של תפילה בכוונה. אז דבר ראשון ששייך ושייך לכולם, לכל אחד, זה עניין זה של שתן לזכדבנת. ומילה התפילה הזו שאתה מחליט בעצמך, אתה נתק את המחשבה שלך מכל הפוליטיקה, מכל החדשות, מכל מה ש... כל החדשות שדיברו במקווה, מכל ה... מתנתק מהכל, ואתה אומר, עכשיו אני מתנתק, עכשיו אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. והנה השם ניצוב הולו, דלי פעמי התאימת. ומילה התפילה היא תפילה אחרת, אפילו שלא לך כוונות עצומות בתפילה, אולי במשך הזמן כן, נו, עד הרבה, לא לך השגות נפלאות, אבל אתה תתפלל לפני השם. הדבר הזה שתן זכדבנן, זה ביטוי של הרבי בשנים הראשונות שדיבר, וזה שייך לכל אחד. ואנחנו בצוס קיסלב, בהחלט יש מקום לחשוב על זה, ולהחליט על זה, ולעשות ככה. ושיהיה בהצלחה. חיים לחיים. אני רוצה לנגן על דלת בובס, אני לא שמתי לב לקשר, לוקח לי זמן, אני לא תופס מהר. למה הוא רוצה עכשיו ארבע בובס? הוא צודק, כי ארבע בובס זה נגד ארבע עולמות. זה מקביל מה שדיברנו עכשיו על ארבע עולמות שיש בתפילה, זה ניגון של ארבע בובס, והרב הקודם גם כמסביר, מסביר גם כן איך רואים בכל התנועות של הניגון את הקשר לארבע עולמות, ואפילו יותר מזה גם כן מסביר שבתוך הניגון יש גם כן אפילו תנועה כזאת של עלייה מעולם לעולם, איך מתחברים עולם לעולם. נו, זה צריך חוש עמוק מאוד בנגינה, ואמר עכשיו לכן זה הוא מצא אפשר לנגן. או, זה יפה, טוב. אז בניגון אפשר לכוון לכל הנושא הזה. נו, בסדר. Oh,
Hey!
שכח, שכח. אני רוצה לספר משהו. סיפור שקשור עם הדוד שלי שנפטר לפני כמה חודשים. קורא לו ברוך קופין. זה היה בתקופה שאנש יצאו מרוסיה, בשנת תופשין זיין, תופשין חט. אנש יצאו, כל החסירי חבד יצאו מרוסיה. זה נקרא יציאת מצרים של תופשין זיין. לצאת מרוסיה זה לצאת מכל הפחדים והצרות והסכנות והגלויות שהיה ברוסיה. יצאו, בשלב ראשון הגיעו לגרמניה, לעיר פוקינג, ושם התרכזו כל חסידי חב"ד. יושב בינם כמה בחורים, שעדיין לא נשואים, והם החליטו, הם רוצים לנסוע לרב, לניו יורק. ונודע להם שמצרפת, מפריש, קל יותר להשיג ויזה לאמריקה מאשר מגרמניה. אז הם החליטו לנסוע לפריש, לצרפת, ושם יקבלו ויזה ויסעו לאמריקה, ויסעו לרב. היו כמה בחורים, אחד מהם, הדוד שמספר, אחד מהם, והצטרף אליהם חסיד שקראו לו אברום אלה, חסיד מבוגר, הוא הצטרף אליהם גם כן לנסיעה הזו. ונסיעה מגרמניה לצרפת, זה לוקח כמה שעות היום. אבל אז, זה היה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, הכל היה, כל הכבישים, והכל היה חרב עדיין, והיו משמרות ומשטרות על כל צד ושאר, אז הדרך לוקחה שבועיים. באמצע, בתוך הזמן של הנסיעה, היה תאריך של חי אלול, תאריך חסידי, אז רומלי אומר לבחורים, נו, צריכים להתוועד, אם היא באמצע הדרך שם, אז לכו תביאו משקה קצת. אז הם חיפשו וודקה, לקנות משהו, לא מצאו משקה, מצאו סמגון. סמגון זה משקה ביתי, פשוט מאוד, מילא הוא כמו רעל, משקה פשוט, לא מזוקק, זה חריף מאוד. אבל זה מה שהיה. הביאו את המשקה, וטוב רומלי, הוא אמר הרבה לחיים, ודיבר מה שדיבר, והתחילו לנגן את הניגון, איזה רוצי חלוב שקודם ניגנו כאן. את הניגון הזה התחיל. כן, נזכרתי על הסיפור, ניגנו פה את הניגון איזה רוצי חלוב. והוא הסביר להם את התוכן של הניגון. התוכן של הניגון הוא זה ניגון, מתחילה זה מסופר על גויים שנוסעים בדרך, בחורף הרוסי, בקור ובשלג, והם רטובים, קר להם, אבל הם מתנחמים, עוד מעט נגיע לבית מרזח, לפונדק, ושם יהיה וודקה לרוב, ושם נתחמם, וזה ישמח את הלב שלנו. אז כבר עכשיו בדרך כבר הרגיש יותר טוב. זה המשל, לחסידים לקחו את הסיפור הזה, את הניגון הזה, מילים האלו, לקחו את זה לעצמם, לקחו את הוודקה לחסידס, שחסיד, שהוא מרגיש שהוא קר לו בעבודת השם, אין לו חיות, אין לו קר, ויש יצר הרב, יש... אז הוא חושב, עוד מעט אני אבוא לרבי, ושם יהיה וודקה, כלומר, חסידס לרוב. אז יאמר להם, אתם הרי נוסעים לרבי. שם חסיד מתחזק, עוד מעט יגיע לרבי, ושם יהיה חסידס לרוב, אז הוא כבר עכשיו מתחזק בזה. אז אומר להם, ממשיך אברום אלי לפתח את המשל. הוא אומר, וודקה פועלת באדם בשני צורות. אם הוודקה נכנסת בפנים, שותים אותה, אז אדם נהיה יותר, הלב מתחמם, נהיה יותר שמח. אבל אם את הוודקה שופכים לא בפנים, אלא בחוץ, למה בחוץ? יש לאדם פצעים, פצעים מוגלתיים, זיהום, אז שופכים וודקה על הפצע, זה שורף מאוד מאוד, על פצע פתוח, שופכים וודקה, זה שורף, אבל זה מנקה, מטהר את הזיהום, מנקה את הפצע. לשני צורות איך משתמשים בוודקה. חסידים לקחו את הוודקה כמשל לחסידס. חסידס פועל גם כבשתי אופנים. אם לוקחים אותה בפנים, בפנים, כלומר, אדם שהוא פנימי, הוא כבר לוקח את הדברים, הוא כבר התנקה, הוא אדם, הוא כלי לקבל כבר דברי אלוקים חיים, הוא לוקח את העניין בפנימיות. אז החסידות משמחת אותו, מחממת את הלב שלו, אבל מי שלוקח את החסידות בחיצוניות, כלומר, שהוא עדיין יש לו זיהום רוחני, הוא עדיין לא הכשיר, לא כלי כזה לאלוקים, דברי אלוקים חיים לחסידות. הוא לומד חסידות, אבל יש לו עדיין כל מיני מידות, יש לו זיהום רוחני עדיין. הוא לומד חסידות, חסידות אומרת את האמת של הדברים, והחסיד הזה מגלה עד כמה שהוא רחוק מהאמת הזו, אז כל מילה בחסידות זה כאילו שופך, הוא שופך את האמת על הזיהום שלו, על המחשבה הרעה של המידות הרעות, על הזיהום שלו. וזה שורף מאוד. שורף ברוחנית כמובן. זה שורף, זה כואב לו מאוד מאוד. הכניס לו מיצר גדול. חסידות זה ככה, מת ואיפה אני נמצא. אז זה שורף. זה קשה. אבל תמשיך לקחת את זה. בסוף זה ישרוף, החסידות הזאת יתמודד עם החסידות, לאט לאט זה שורף את הזיהום שלך, בסוף זה ישרוף את כל הזיהום, ינקה ויתהר את הזיהום. ואז תוכל ככה ללמוד את החסידות, גם כן בפנימיות, שישמח אותך. אבל בסוף כך הוא מספר להם, נו, אני חושב שבירק של עצמו, משל ומשל זה דבר יפה מאוד ועמוק מאוד, והוא עכשיו מביא את זה לבחורים שנוסעים לרבי, אתם נוסעים לרבי, ושם תשמעו הרבה חסידות. אז אתם חושבים שמיד שתגיעו לשם, תשמעו מאמרים וחסידות, מיד תשמחו ותתחממו ותרקדו, ואה, מחי לא בדי כבל. אתם עוד לא שם. בהתחלה זה ישרוף אתכם. ישרוף אתכם. יהיה לכם קשה. תלמדו מאמר, אז לא תצאו בריקוד משמחה מהמאמר שלמדתם. כי אתם פתאום תראו איפה אתם נמצאים. אבל בסופו של לאט לאט, תמשיכו, לאט לאט זה ישרוף את הזיהום. ותגיעו לכך ללימוד הפנימי, שהחסידות באמת ישמח את הלב שלכם, יחמם את הלב, ירים אתכם. וככה הוא מספר את כל הסיפור. אז זה החלק הראשון של הסיפור. נו, אני חושב שזה סיפור עמוק מאוד. הרבה רעיון ומוסר השכל וגם ההוראות. זה סיפור עמוק מאוד. תיאור עמוק. מה שיותר, המשך של הסיפור יותר עמוק. הבוחרים האלו, אז הם אחרי שנים, נודע להם איזשהו סיפור שהיה בלובביץ', שהוא מוכר לכל החבדניקים, מכירים את הסיפור, שרבי קודם מספר בלקוטי דיבורים, הגיע בחור שרצה להתקבל ללמוד בישיבת המחתמים בלובביץ', אבל הרב אמרה על הפנים שלו, ראה על הפנים שלו, שהפנים שלו מאוד, מאוד מגושמות. גסות ולא גסות על הפנים שלו. אז לא, לא, בתים חתמים, לבנש לא קיבלו בחורים שכן יותר עדינים, יותר שייכים. אבל הרב עכשיו פסק שכן בכל זאת יקבלו אותו, אבל, זה לפני פסח, שאת כל העבודות של הניקיון בבית הרבה, בישיבה, והכנות לפיית המצות, לברור את החיטים, לנקות, אחרי זה לסדר את השולחנות ולסדר, לסודות, לסדורים וכולו, כל העבודות הפיזיות של ניקיון וסדר שיטילו עליו. ולא רק זה, הוא גם נתן הוראות מדויקות, שבין עבודה ביום זה וזה, בין עבודה זו לעבודה זו, שילמד את המאמר המסוים וציין איזה מאמר בלכותי תורה, שילמד אותו וילמד אותו בעל פה. בתוך כדי העבודה הפיזית הקשה, יום ולילה, שלמד מאמר חסידות. ואחרי יום, שוב עוד מאמר חסידות. בחור הזה, היה רציני, הוא רצה להבין את העניין, אז הוא עשה מה שאמרו. אחרי שבשביל של פסח, שישו ביחד, התמים, הבחורים, ישב גם הרב, רב רשב, והרב הקודם, רב רייץ. רב רשב אומר, על הפנים ש... רואים על הפנים של הבחור הזה, גם הוא ישב שם כולם, רואים על הפנים של הבחור הזה, מה פעולתה, מה פועל על גוף האדם, זיעה של מצווה. הזיעה של מצווה שהוא עשה במשך החג, זה זיחך את הפנים שלו. זה עבודה, יחד עם החסיד שהוא למד בין לבין, זיחך את הפנים שלו. זה הסיפור שהרב הקודם מספר, סיפור ידוע, כל פעם יודעים את זה, אפילו יודעים גם כן מיהו האיש הזה, גם שיודעים בשם מזה. אחרי, בחורים נודע להם את הסיפור, אחרי שנים, וגם השם של הבחור הזה. הבחור הזה, זהו הבחור הזה, זה היהודי הזה שהתוודע איתם עכשיו. אברהם אלי, היהודי הזה שסיפר עם כל הסיפור, הוא הבחור שעבר את כל הדבר הזה. אז מה כאן החשיבות בקטע, בפרט הזה, מה זה חשוב? מה זה חשוב? זה יותר חשוב מאחד מכל הסיפור. הסיפור, כל סיפרנו קודם זה סיפור, זה קודם כל, זה סיפור. אנשים אוהבים סיפור, יש קצת מתה בסיפור, מה היה בדרך, מה סיפר, יש זה רעיון. מוסר הסקל, הירואיס. אבל החלק השני הזה שיפרנו עכשיו, מה הוספנו? שהיהודי הזה שהסביר את שהוא הסביר שיש בחסידות שתי עניינים. יש עניין אחד בחסידות שהוא שורף ומנקה, אז הוא לא סיפר תיאוריה. הוא לא דיבר איזשהו רעיון מופשט. כמו שהוא לקח משל בנמשל ועשה דימת הנמשל לנמשל. הוא חווה את הדבר הזה, הוא ראה את זה על עצמו. מה שחסידס פעל בו, הזיחוך הזה שהוא עבר מהעבודה, מהזיעה של מצווה ומהחסידות שהוא למד. אז הוא עבר, אז הוא סיפר את זה, הוא סיפר דבר, הוא לא סיפר רעיון, לא סיפר סיפור, הוא סיפר דבר שהוא בעצמו עבר אותו, ניסה את זה, הוא עשה את זה, הוא דיבר מהמציאות שלו, מהאמת, ממה שקרה לו בפועל. הוא ראה בפועל שזה שורף, וכשזה מועיל. אז הוא דיבר דברים הכי אמיתיים שאדם מדבר, שמדבר דברים שמפועל ממש, הוא למד את הדבר מהפועל ממש. לא מהראש ולא מהספר, אלא מהמציאות, אלא מהמציאות של עצמו למד את זה. זה העומק של הסיפור. באמת אפשר ללמוד מזה הרבה דברים. מה החסידות פועלת? לפעמים חסידות פועלת בנו, לפעמים חסידות פועלת בנו שמחה, מחמם, ולפעמים לומדים אמר חסידות וזה פועל אפילו שבירה. אתה רואה שהדברים, אתה רחוק מהדברים, לא מסתדר אליך, וזה כואב לך, זה אכפת לך, ואתה לא מפסיק, לא אומר, זה לא, זה לא, אני לומד את הפרק הזה בתן, את המאמר הזה, זה עושה לי קשה. תמשיך הלאה. זה עושה לך קשה, זה פשוט שהוא מנקה אותך. בסוף תגיע לשמחה אמיתית. רציתי גם להוסיף, מה שסיפרנו, הכל קשור. מה שדיברנו קודם, על השתלנו זכדבנה. עמוד בתפילה. יש עוד עומק בעניין הזה. וורט קטן, דיוק קטן. לפעמים, הדיוקים הקטנים, ככה זה גם כן בלימוד, למדנים דווקא, הדיוק הקטן הזה בלשון של הרשו של התספס, פה נמצא כל העומק בדיוק הקטן, איזשהו קווץ' בסך, עוד קווץ' יותר עמוק, פסדרהר, גם בחסידות, פסטיפרדר, עוד קצת משהו קטן, פה נמצא כל החייס. ואנחנו רואים שרבי עקיבא דרש תהילי תהילים של הלכות על כל טק, על כל טק שבתורה. מה זה טק? טק זה קווץ', יש אות, יש טעמים, יש נקודות, והטק זה הדבר הכי קטן, אין לו שום ציור, זה קווץ' כזה. ותהילי תהילים של הלכות דווקא על הטק הזה. לפעמים הקווץ'ים הקטנים, שם נמצא כל העומק של העניין. וזה גם מרומז, הקווץ' הזה מרומז, ארבע עולמות זה י' כבוב, כארבע אותיות, ויש קוצו של י'. הקוד של י' זה יותר גבוה מכל שם הווי, זה יותר גבוה מעולם הצילות, זה הקוד של י'. מה רציתי להוסיף? איזה קווץ' רציתי להוסיף? שרבי הסביר את כל ההסבר הזה, שתלנו זכדבנה, שלחורה נשמע לנו, שזה החלק הכי פשוט, הכי קטן, כל ארבע שלבים הבאים, זה כל מדרגה. זה כל מדרגות. שתלנו זכדבנה, זה לא מדרגה. זה מין הכנה כזו, מין אמצעי כזה. הרב אומר, בדיוק להפך. כל עליות מעשייה עד הצילות, אומנם זה עליות נפלאות, אבל זה הכל, הכל בעולם הקדושה. גם עשייה רוחנית זה קדושה, זה הכל דרגות בקדושה. אז כמה שאתה תלה בקדושה גבוה גבוה עד הצילות, זה הכל בערך, זה הכל קדושה. השתלנו זכדבנן הזה שמעביר את האדם מהמצב שלפני התפילה, מצב שהוא קשור עם עיני עולם, עולם זה קליפת נוגה, זה קליפה. והשתלנו זכדבנן פשוט שאתה מתחבר עכשיו עם קדושה. זה מעבר מקליפה לקדושה, זה מעבר יותר רחוק, זה מהפך יותר גדול מאשר העלייה מעשייה לצילות. וזה מתקשור עם קוצו של יוד בסופו שער, זה יותר גבוה מכל העליות. לומר לנו שהשתלנו זכדבנו, שנראה לנו שזה בכלל לא מדריגה, זה שייך לכל אחד, זה דבר פשוט. עליות בהשגה, כל המדרגות, זה עליות, זה דרגת נפלאות. אבל שתלנו זכדבנה זה... אז בא רבי ואומר לנו, בשתלנו זכדבנה פה נמצא המהפך העיקרי של כל התפילה. כל התפילה שתעלה אחר כך, הצלחה של כל העליות אחר כך תלויים וידוס הגשתל דבנה, בהתייצבות שלך. וזה שייך לכל אחד, וזה לא דבר פשוט, זה דבר עמוק מאוד. וזה גם כמו שאמרנו בהתחלה, שאין אמצעים. זה לא אמצעי, זה לא הכנה. גם בזה יש תכלס. במפח הזה יש תכלס. אתה עובר מקליפה לקדושה. אתה עובר מהמציאות שלך למציאות של הקודש ברוך הוא. אז יש תכלס בעצם, זה רק הכנה. כמו שבדענו קודם, אצל הקדוש ברוך הוא אין אמצעי, כל דבר זה תכלית. ודעת הכי גבוהה שקשורה, ובאמת קשורה בסופו של דבר עם קוצו של יוד, כל ארבע מדרגות זה ארבע עולמות, קוצו של יוד זה מעל המצילות, ושתנו זכדבנה, השורש שלו זה בקוצו של יוד. לומר שהנקודה הזאת, כשאתה שתנו זכדבנה, אתה יוצא מהציר שלך, מהמחשבות שלך, עכשיו אני אשייך לקודש ברוך הוא. גדבנה. אתה מתנתק, זה קשה, לא קל. אדם שקשור מאוד בעסקים או שקשור בפוליטיקה, יש בחירות עוד מעט, בחירות היה והווה, היה, אצלנו חיים היה בחירות, הווה בחירות ויהיה, אנחנו כל הזמן. וזה, ומי, ויהודי שהוא גם יודע מזה, וזה מרתק, כל אחד מונח וזה נוגע אפילו. אז זה לא פשוט להתנתק. אבל זה בהחלט אפשרי. אין דבר פשוט. הכל בעל די עבד. אבל יש עבודה שצריכים להיות בעל מדרגה מסוים. השלום זה יחדיו, זה שייך לכל אחד. מי אתה רק רוצה? נו, זה הכבד של קטן של... זה הקיצה של יוד. וזה שייך לכל אחד. נצא קצת עם איזושהי ההחלטה, וגם בנגיע ללימוד החסידס, באופן של יגיעה בחסידס. חסידס זה לא... זה לא מדרש, זה לא דרש, יש כאלה שחושבים סידרי, זה קצת קבלה, קצת דרש, קצת ורטלך. סידרי זה לימוד עיוני, עמוק, וצריכים להגיע לאמת, והאמת של סידרי זה אלוקוס, להגיש את אלוקות שבחסידרי. זה בהכריז התפילה. נו, אפשר להגיד עוד ניגון? חבל שהקהל לא אומר לך אם זה... כל אחד יעשה תיקון בהתוודיות אצלו.
Yeah.
Ay, la, 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 la,